טובים, ערב חג שבועות תשע"ה. אנחנו נעשה איזה עצירה בסדרה ונעסוק בחג שבועות. בכל זאת היום הדקה גרים והשנה בפרט,
שלושה ימים של קדושה, לא דבר שזוכים לו בכל שנה. ככה צמוד על קדושת השבת, הרי חז"ל אומרים שהתורה ניתנה בשבת, אז יש לנו פה קדושה ארוכה של מתן התורה שמתחיל פרשה שלנו, בחומה שלנו, וממשיך לשבועות. לעסוק באגדה, בסיפור שמספרים חז"ל על משה רבנו שעולה למרום ופוגש את הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יהושע בן לוי, הגמרא בשבת המוכרת, בשעה שעלה משה למרום הצהל הקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו משה, אין שלום בעירך? אמר לפניו, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? אמר לו, היה לך לעוזרני. מיד אמר לו, ואתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת. רגעים אחרונים, רגע לפני שנותן התורה נותן את התורה. הרצון האינסופי לעוד הערת שוליים לפני שאתה מגיש את הסמינריונית, יש לי עוד איזה תיקון קטן. כן, יש אגדה מקומית שמספרת על איזה משוררת שהוציאה ספר שירים ראשון והייתה נורא מאוכזבת בזה שהיה איזה פסיק במקום הלא ראוי, והלכה למחסנים בלילה לפני ההפצה עם טיפקס ועברה וסיפרה לי מפיה, אפילו לא מפי כתבה, ועברה על 1,000 ספרי שירה עם טיפקס. עשה שהיה הרגע הזה, איך אני משחרר את את היצירה ממני, או להבדיל, וספר זה לא ילד, ילד זה נשמת חיים. הרגעים האלה שאתה רואה את ההורים לפני שהם נותנים את הבן או את הבת לחופה, נכון? שיוצאים מחק אבא ואמא ועוברים לישות עצמאית, למציאות עצמאית. מה לוחש האבא לביתו או האב לבנו רגע לפני שזהו, הוא הולך, נכון? הצורך הזה להגיד עוד משהו, איזה מחווה של אהבה, של קרבה. הרגעים האחרונים לפני שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, כמו שחז"ל אומרים שעד מתן תורה עליונים לא ירדו מטה ותחתונים לא עלו מעלה. מתן תורה זה עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. פתאום היכולת הזאת שהעליונים נותנים לתחתונים את העליונים, ולכן רצונו מעכשיו האילך נמצא ברצוננו, כמו שרבי נחמן כותב בתורה למדלת בליקוטי מוהר"ן. הרגעים האחרונים לפני, מה עושים ביום האחרון לפני הגיוס ויום החתונה? צלחתם בשבועיים את התאריך לידה, עוד רגע אתם הורים, וכן על זה הדרך. הרגעים האחרונים, מה עושים? בורא עולם נותן התורה קושר כתרים לאותיות. מה זה הכתרים לאותיות? איך אתם מבינים מה זה הכתרים לאותיות הללו. נעמיק בזה, זה מחלוקת גדולה מאוד מה משמעות הכתרים לאותיות שמתפרצת במאה ה-16 בין הגדול ביותר שיש לנו בתקופה הזאת בתחום של מחשבת ישראל, המהר"ל מפראג, לבין מורנו הארי, שניהם במאה ה-16, לא יודעים אחד מהשני, כך נראה, מבחינה היסטורית, אבל שניהם עוסקים במשמעות של הכתרים לאותיות. שואל הקדוש ברוך הוא את משה, אין שלום בעירך, שמשמעו, למה אתה לא אומר לי שלום? תהיה בן אדם שפוי, נורמטיבי, מגיע למקום, אומר שלום, זה הכל. לפני הכל, אתה פה עולה לקבל תורה, אנשי קודש תהיו לי, קודם אנשים, תגיד שלום. אמר לפניו, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו. זה מביך, נכון? בלכות תלמוד תורה יש הנהגות בין רב לתלמיד, להגיד שלום לרב. חסידים לפני זה טובלים שלושה ימים, כך מתואר, ששלושה ימים לפני היחידות אדם פושט את הנפש הבהמית, נכנס, עולה במעלות הנפש רוח נשמה שלו, איך עוברים מגן עדן התחתון לגן עדן העליון, זה תהליך. אני לא יכול להגיד שלום, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ככה עבד לא אומר, איך?
הסיפור היציע על
עכשיו, שזה בהחלט פותח לנו את שער גדול ליחסי רב תלמיד, כן? לדינמיקה הזאת. נספר בפניכם סיפור שאולי לוחן את הנקודה הזאת. באחד השנים ביקש הסבא מסלבודקה, מהמזכיר שלו, שיגש לאחד התלמידים שיושבים בסוף, שעברה עליו שנה נורא קשה, הוא היה יתום מאב, והוא רוצה להתפלל עליו. תחשבו ככה על המתנה הזאת שאנחנו יכולים לתת לאנשים קרובים אלינו, להתפלל עליהם ברצינות. אני את התפילה הזאת נותן לגמרי לך. עכשיו הוא נורא התפעל, סבא מסלבודקה, המודל של ישיבות המוסר, של הזרם של סלבודקה, חברון דהיום, ולא אומר למזכיר את שם אמו, אלא ניגש, מנצל את המומנטום, ניגש לסבא, סוף סוף יש לו הזמנה מהסבא שכולם היו יראים ממנו, ואומר, אמא שלי מרים. סבא מסתכל עליו ואומר, אל תעיז יותר להתקרב לדלת עמות שלי. מה זה? איך אפשר להתקרב? וכשאני שמעתי את זה מהרבא שלי, מהרב הולבה, הוא אמר שפעם אם רב היה אומר ככה לתלמיד, זה היה גורם לו לאהבת תורה כזאת ולשקוד על דלתותיו כל כך הרבה, שכולי ואולי הוא יזכה. אומר היום, אתה אומר את זה לתלמיד, זהו, סיימנו. זהו, ניסה ככה לתאר בשיעור את מה היה לפני המלחמה, מלחמת העולם, שהוא ככה הגיע לתנועת המוסר משוויץ, מה היה אחרי. בין כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, היה לך לעוזרני. כלומר, אני פה לבד מול כולם, אני צריך מישהו שיעזור לי לקשור כתרים לאותיות, לסגור פינות אחרונות בתורה. היה לך לעוזרני, נכון? זה צריך להבין מה קורה פה. היה לך לעוזרני, אדם יכול לעזור לקדוש ברוך הוא? כן? מיד אמר לו, ואתה יגדל לה כוח השם כאשר דיברת. כאשר דיברת, אני לא יודע אם אני יכול לתת לך כוח, אבל אתה אמרת שאני יכול, אז אני נותן. כן, מבחינת רוחב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים, המקום של האדם כנותן כוח, כמסייע, של התחתונים כמסייעים לעליונים. עכשיו הסיפור הזה שמופיע כרצף, חלק מהרצף של סיפורי מתן תורה ועליות משה לשמיים, מעורר הרבה מאוד שאלות של משמעות. מה זה לעלות לשמיים? מה זה היה לך לעוזרני? כותב הריטב"א, רבי יום טוב בן אברהם אשבילי, היה לך לעוזרני פירוש להתפלל שייתן עזר לעמו לישראל למשול ביצרם לקיים התורה. הקדוש ברוך הוא ברגע האחרון מתפלל שבני ישראל לא רק יצליחו ללמוד תורה, אלא שיצליחו למשול ביצרם לקיים התורה. ללמוד תורה זה בסדר, כן? 4,000 איש, כמו אמר לי מישהו מבעלי הפסטיבלים במרכז ירושלים, 4,000 איש, הוא אמר, באים אליו בליל שבועות, במוקדים האלה שיש מרכז העיר. זה לא מספיק. לקיים התורה, למשול ביצרם, זה כבר יותר מסובך. זה צריך להתפלל, היה לך לעוזרני. כי עזרתם של ישראל היא עזרתו של הקדוש ברוך הוא, כדאמרינן שישועתם של ישראל היא ישועתו של מקום. עזרת ישראל היא עזרת הקדוש ברוך הוא, וישועת ישראל היא ישועת מקום. כלומר, היחסים פה זה יחסים שבאמת ישות אחת בגופים מחולקים, אולי לא להגיד, אבל בהוויות מחולקות. אבל עזרת ישראל היא עזרת הקדוש ברוך הוא, והיה לך לעוזרני, זה בעצם ביחד, אתה נציג התחתונים ואני מן העליונים, אנחנו ביחד מתפללים לעזרה למשול ביצרם לקיים התורה. זה הפירוש של הריטב"א על מה זה לעוזרני. שלב הבא שאנחנו רואים את האגדה הזו, את הסיפור הזה, זה לנסות להבין מה זה לקשור כתרים לאותיות. מה זה בכלל אותיות? נתחיל ממה שמופיע בהתחלה בשם דברים בספר תורת השלמים לחידה. החידה, רבי יוסף דוד חיים אזולאי, גדל פה בחברון, ככה מודל משפחתי מעניין, נין לרבי אברהם אזולאי, כתב את החסד לאברהם, היה מקובל גדול שקבור בחברון עד היום בתל רומדה, ואימו הייתה משפחה של אשכנזים שעלו בעליית רבי יהודה החסיד. יש לנו פה מקרה מאוד דומה לארי, כן? מין החלאה בין מזרח ומערב. אחידה תלמיד של בעל אור החיים הקדוש, אחר כך משך השנים הוא שדר, נוסע והעולם, מגיע לאירופה. יש לנו, הבאנו שהוא הולך בלונדון לגן חיות, יש לו ספר מדבר קדמות, הוא מתאר בהקדמה את הטיולים שלו. 80 ספרים כותב אחידה, וזה ככה תוך כדי שעיקר השנים עיקריות הוא מסתובב בעולם, הוא שדר עבור ארץ ישראל, שלוחה דרבנן, נפטר שם באירופה, באיטליה, ולפני שנים לא רבות מעלים את עצמותיו פה להר המנוחות בגבעת שאול, ומנוחתו כבוד בירושלים בגבעת שאול. עכשיו החידה נוגע, מתחיל לעסוק מה זה האותיות. זה מעניין, זה דווקא על מלכות ספר תורה שהוא כותב, ותוך כדי, בעיקר בהפלגות, הוא היה רושם ככה, יש הרבה כתבים ממנו שעוד לא התפרסמו, מונחים עדיין בכתבי יד מעבר ל-80 הספרים שהודפסו. ספר תורה אינו מנוקד, אומר החידה, כדי שיוכל אדם לדרוש מה שירצה, כי האותיות כשאינם מנוקדות סובלות כמה כוונות ומתחלקות לכמה ניצוצות, ומפני זה נצטווינו שלא לנקוד ספר תורה. למה אין ניקוד בספר תורה? אומר החידה, זה מכוון כדי להצליח להכיל ולקבל משמעויות רבות שהניקוד לא מאפשר. כלומר, אני כתבתי אבל לא חתמתי, כתבתי והשארתי את הדברים לא לגמרי כתובים. כן, במובן מסוים זה כתוב ולא כתוב, זה נאמר ועוד לא נאמר. יש פה עדיין אלמנט שעוד לא קיבל את הסופיות הזאת של האותיות, ולכן אין את הניקוד. זה חידוש גדול שהניקוד בעצם מקבע למשמעות האחת, וממילא אנחנו, כן, הרבה טעויות בהיסטוריה היו זכר וזכר וכולי. אנחנו עוסקים בעמלק, נכון? אנחנו זוכים לכמה קוראים בתורה בפרשת זכור, בדיוק איך קוראים זכר או זכר, נכון? כל מיני בעלי קורא מעדות שעוד לא הכרת פתאום, כן, צצים ובאים. הכל עניין של ניקוד. אומר החידה בכוונה, ספר התורה הוא ללא ניקוד, כי משמעות כל מילה לפי הניקוד, ואין משמעותה עם הניקוד כי אם עניין אחד, ובלי ניקוד יוכל האדם להבין כמה עניינים נפלאים רבים ונכבדים, ולכן לכתחילה אין ניקוד בספר התורה. מה כן יש? תגין. כלומר, במערכת של האותיות יש לנו בספר תורה, מה אנחנו רואים? יש לנו את האותיות, יש לנו את התגין, אין לנו את הניקוד ואין לנו את הטעמים. כלומר, למה מסובך לקרוא בתורה? למה לוקחים מישהו שנה מראש שיכין את הילד ומשלמים לו כהוגן, וכל שבוע הוא מתרגל איתו את הטעמים, כולי ואולי שיצליח. אני אגב בזאת מוסר מודעה בפניכם, אני בעד להחזיר כמו שהיה פעם, קוראים מפטיר הפטרה די ויותר. הספורט הזה, שאגב הוא קיים בציבור שלנו בלבד, אני חושב יש הרבה ציבורים שעולים לתורה, נאמנים למסורת ישראל סבא, מסתפקים בארבע, חמש, שש פסוקים בסוף הפטרה. הדימוי העצמי במצב הרבה יותר טוב אחרי שפינקת אותו בפרשת נסו, או חס וחלילה בחוקותיי, בסדר, אנחנו בתווך הזה, הוא לא נושם, ואספת בלחץ, המזגן כבר נכבה אחרי, מה קרה? תן לבעל קורא המקצוען, תן לו כמה פסוקים, אם הוא תפס טוב את העניין, עוד שבועיים הוא עושה את כל הפרשה. בסדר, זה הייתי חייב, אני תמיד מרחם, כן, על ילדי הגן ועל ילדי בר המצווה, פשוט התעללות לשמה, שלרוב גם חיבת התורה והיא לא הולכות יחדיו. בסדר, זה הופך להיות די מועקה. תן כמה פסוקים, הוא יענה ויעשה את זה טוב, סבתא תבוא גאה, סבא יהיה מבסוט, במקום התשה הזאת. והספורט אגב המוכר כל כך של לתפוס את הטעויות של הבר מצווה, בואו נשחרר. טוב, אז יש לנו, אמרנו בספר התורה יש לנו אותיות, יש לנו תגין, מה אין לנו? ניקוד. אחידה הסביר לנו למה לא, ועוד דבר, אין לנו טעמים, ולכן הסיבוך. יש שאלה הלכתית, לא נכנס אליה רגע, למה לא נספיק, האם מותר לשים שקפים במקום שאנשים לא יודעים? אתה שם שקף ואז יש ניקוד. הספורט הזה של לתפוס את הקורא טועה נגמר, וגם יש טעמים, סודר. בסדר? אני לרגע עוקף את הדיון הזה ורוצה להיכנס לשאלה מה זה התגין. אומרת הגמרא במסכת מנחות, אמר רבה, שבע אותיות צריכות שלושה זיונין, ואלו הן שעטנז גץ, שין עין תת נון זין גימל וצדיק, צריכות זיונין. מה זה זיונין? כלי זין, מה זה? איך? לא, אתה למדן. מה זה? זה כמו תמיד לעשות תרגיל, כי אם מצא חלל באדמה, עכשיו יש לך קבוצה של דתיים מבטן ולא דתיים מבטן. מה זה כי אם מצא חלל באדמה, דתיים מבטן? פשוט. עכשיו הוא לא למד, חלל באדמה מה זה? חור, יש מקום נגן, יש חדר לחבר'ה, יש חלל באדמה, נהפוך את זה לאמפי, תעשו ניסוי, חלל באדמה. אז יש זיונין על האותיות, זה עוד לא תגין, זה פשוט, יש חרב לכל אות, אוקיי? אוקיי, מה זה האותיות הללו שעטנז גץ? תעבירו את זה רגע, תגלגלו את זה על הלשון, מה? תנו לי אפיון
לחדות.
תחדדו לי את החדות שלהן. שיניות בשיניים. לכן אגב ילדים אומרים מהר את השין. צדיק זה שין וצדיק למשל, נכון? זה אותיות שילדים, לא האותיות הראשונות. לכן למשל בבמבה, נכון? בבמבה אין לנו שין, אין לנו שום דבר מזה. זה אותיות מאוד קשות. השין, הצדיק, הזין, הטט, הגימל. לכן לא בכדי גט, כן, גט זה חלק מהאותיות הללו. זה אותיות מאוד לא פשוטות. קריטות. אוקיי. עכשיו, לפני שאנחנו ממריאים, אמרתי נתפוס קצת בהלוכה, בסדר? משנה ברורה. מי לנו גדול מהמשנה ברורה? כתב בספר איגרת הטיול. זמן קיץ, יש כמה אנשים שמהר מדי מתחילים לכתוב את ספר איגרת הטיול. מי זה איגרת הטיול? מי כותב את איגרת הטיול? האח הבכור של המהר"ל, רבי חיים בן בצלאל. מביא אותו המשנה ברורה, שעטנזם אותיות שטן עז. אוקיי, אתה מתחיל איתי ברמזים. שעטנז שטן עז, והם בית מקטרגים גדולים. כלומר, האותיות האלה זה לא רק אותיות סתמיות שקשה לילדים להגות אותם בהתחלה. אגב, אם ילד לא אומר אות ב' בגיל 3-4 מקובל כבר לבחון את הסוגיה. שין, צדיק, תנו לו 6-7, אל תאמרו. שטן אז זה ב' מקטרגים, כן, עין זין, מה מהדהד לנו, איזה מקום?
עזאזל.
עזאזל. אתה רואה, אתה שוב למדן, ראשי תבוא, אנחנו לאט לאט נגיע. נכון? עזאזל. עזאזל. העוזה והעזאזל והעזות, כן, יש שם, אגב, עז שמגיעה מהעבודה זרה, במכוון אגב. זה נהיה ככה, כי, נכון?
צעירים.
צעירים. עבודת כוכבים מזלות. דאגו שראשי תבוא תהיה עקום. ממשיך המשנה ברורה, וזה גם כן סוד של שעטנז גץ. כי גץ גם כן שם מקטרג אחד. אז יש לנו שטן, אז גץ, שמות מקטרגים, והתגין שעליהם הם כמו חרב וחנית להינצל מהם. איפה אומר לנו את המשנה ברורה? סימן למדבב. זה סימן שכדי להיבחן בבחינות של סופרי הסתם, משמרת הסתם, זה אתה צריך לדעת ישר והפוך. חג תוחות, איך כותבים, קולמוס. אומר המשנה ברורה, חלק מההלכה, תדע, שטן, אז וגץ, זה אותיות והוויות של קטרוג. התגים שעליהם באים להציל את האות הזאת מהאנרגיה הלא פשוטה שיש בה. למדנו שיש אנרגיה בכל אות, ולכן אל תתחתנו עם בחור שקוראים לו שעטנז גץ. צריך, זה אותיות שאנחנו, אלא אם כן אתם רוצות את שעטנז גץ, אבל עם תגים. זה בסדר. כלומר, אנחנו בעצם באים להקליש את ה...
שיהיה בקבע.
רחוק מעין שיביא את המזכורת, שישאר שם. האנרגיה, אני לא יודע מה זה אנרגיה. האות הזאת לא פשוטה, ואנחנו שמים עליה חרב. בסדר. כלומר, רגע האחרון לפני מתן תורה, נותנים לחרב שתדע להילחם עם עצמה, עם המקומות הנפולים שלה, רגע לפני נתינת התורה. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאותיות האהובות שלו, נכון? אנא נפשי כתבית יאבית. הקדוש ברוך הוא נותן את עצמו, נותן לאותיות האהובות שלו איזה כוח לשרוד, כן? הטיפ האחרון שאבא נותן לילד לפני שהוא הולך אל החופה, אל דרך חדשה. שלב הבא, זה היה הקומה הראשונה של מה שנעסוק היום. נמשיך עכשיו. המהר"ל באר הגולה, פרק באר רביעי על פרקי אבות. כאשר עלה משה למרום, מצא הקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. פירוש, התורה היא סדר אלוקי שנתן השם יתברך לישראל, והסדר הזה אי אפשר שיש סדר יותר עליון. ונמצא שיש כאן שני דברים, כל אחד מעלה בפני עצמו. האחד, שהתורה מצוותיה אלוקיים. השני, שאי אפשר שתהיה מדרגה יותר עליונה. סדר העולם, מה זה סדר אצל המערב? ככה הוא מתחיל את נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק א'. מה זה סדר? הדברים מונחים במקום. כמה מאיתנו רוצים להיות מסודרים ולא מצליחים? יש? למה זה? למה אנחנו רוצים להיות מסודרים? זה שאלה א', ב', למה אנחנו לא מצליחים?
זה יעיל. זה יעיל להיות מסודר.
יעיל להיות מסודר, נכון? יש את הסיפור. מרגיע. מרגיע, יש סיפור. אם הייתי אומר לכם שהסיפור זן, זה היה נשמע יפה, על איזה מנזר מעל קיוטו. קיצור, הנציב מגיע לבדוק שהבן שלו, איך הוא לומד בישיבה. מגיע, הוא רואה שזה אמצע הסדר, אז הוא הולך למיטה, הוא בודק שהקרית במקום, הסמיכה, הנעלי בית מסודרות, הקפקפים, אומר הכל במקום, הוא גם לומד טוב. זה סיפור חד מאוד, חד מאוד. יש גם רגע של חלחלה, כי כל אחד עכשיו נזכר איך הוא ישיר בבוקר את המיטה, כן? אחרי ישיבה, זה לא הצד החזק. נכון? גם אחרי שהשתחררו מהצבא ופיתחו איזה מיומנויות כאלה, לא להאמין. תוך רגע הגרסה הזאת נמחקת. מה זה סדר העולם? הכל במקום. אסתטיקה? או שזה מעבר? כלומר, האם זה שייך רק לאסתטי או לקומה נוספת שזה כבר האתי? האם הסדר הוא בעצם החיבור שנוצר בין האסתטיקה לאתיקה? אם נגיד שכן, ואילו להגיד שהתורה היא סדר אלוקי שנתן השם יתברך לישראל, סדר העולם, זה בעצם לומר שזה החיבור שיש בין האין סוף לסוף, כאשר החיבור הזה יש בו כוונה. כלומר, ההוכחה שיש הקדוש ברוך הוא בחלק מהמקומות היא עדיין איך יכול להיות שיש כזה סדר בעולם. כלומר, הסדר הוא הוכחה על ישות שנמצאת מאחוריו. כלומר, הסדר אומר שיש, יש מישהו ש, איך? שאכפת לו, שקורה בינו לעצמו משהו, שהחיים לא עוברים לידו, שהוא נוגע בממשי. כשאני אומר שהתורה היא סדר העולם, התורה היא בעצם הסוד של הממשות של הקיום. זאת האמירה. עכשיו, על גבי זה אי אפשר לומר שיש סדר יותר עליון. כלומר, התורה זה הגג של הסדרים שקיימים בעולם שלנו. כאשר אני אומר שהיא סדר העולם, סדר אלוקי שנתן השם יתברך לישראל, ממילא אני אומר שהיא המבנה, היא הסדר, היא החיבור האורגני ביותר שבין האסתטי לבין האתי, בין ההוויה הפשוטה של הקיום של הרוח לבין הנשמה. בסדר? החיבור שהמהר"ל מחבר פה זה החיבור שבין הנשמה לרוח, שזרקתי עכשיו שני מילים, לא אומר מה זה אומר, נגיע עוד רגע. ולפיכך אמר שהיה מוצא הקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות, שהכתר מורה על מעלה יותר עליון שאין אחר זה עוד, כי זה עניין הכתר שאין על המלך מעלה עוד, ומפני שהתורה יותר עליון, לכך יש על האותיות שבתגין נאמר לך שאין מעלה אחריה עוד. לקבל תורה עם תגין ולקבל תורה בלי תגין זה עולם אחר. עם תגין זה אומר שאין משהו מעל התורה בתפיסה של העולמות, בתפיסה של הנשמות, וודאי בתפיסה של האלוקות. זה הסדר היותר עליון, זה המלך זה הכתר, אין דבר מעל המלך. איך? החיליון אומר במובן זה שהוא נותן מענה נצחי, היחיד שמאפשר מענה נצחי למצוקות שבחיבור הזה בין סוף לאינסוף. ברגע שיש מענה אחר ויותר נצחי ממילא, אתה חוזר והסלמות וחבלים, ואתה הופך, חוזר להתחלה והופך לנצחי. ולכך הקדוש ברוך הוא היה קושר תגין לאותיות, כי התג הזה והחתר הזה שהוא התברך קושר, אין על זה עוד. כלומר, המהר"ל עמל להוכיח שהתורה זה קיום נצחי יחיד בעולם, שדווקא הנצחיות שבה מעניקה משמעות למוגבל. דווקא בגלל שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ויש בינינו סוד שלא ניתן לשום פריטה, הגילויים המאוד מאוד ספציפיים ומסוימים הם הביטוי לאינסוף, אבל הם ייצוג של אינסוף, הם לא הם עצמם. כלומר, הכתר הזה בעצם אומר שאין דבר מעל התורה, אומר שהאינסוף והסוף מתחברים דרך כביכול, דרך התג הזה. תמונה הפוכה רואה הארי,
כאילו סימן,
בעצם זה סימבול, כן, כמו שאתה אומר, זה סימן לכך שאין גג אחר, שאין מציאות אחרת שנותנת מענה וחיבור מתוקן בין הנשמה שהיא האתיקה לבין הרוח שהיא האסתטיקה, שזה נקרא קדושה. היכולת לחבר את עולם המוסר, את עולם הרצון להיטיב, את עולם הנצח, את עולם הקדושה עם עולם הרגש והאמוציות והאסתטיקה והאומנות והחיים להחיות. התגים זה בעצם לשים לתורה כתרים, נכון? מערכי השרת קושרים כתרים לכל אחד מישראל במתן תורה, ולהגיד שהתורה היא המלך, התורה היא המלך, אין מציאות. הכתר זה ייצוג לזה, הוא לא משלם משהו במהות, הוא ייצוג לכך שיש פה מעלה גבוהה ביותר של החיבור הזה, של הביחד בין האינסוף לסוף, בין קומת האתיקה לאסתטיקה, הנשמה והרוח. הארי, שכפי שאתם רואים נולד אחרי המהר"ל ונפטר הרבה לפניו, כן, בין כמה המהר"ל בפטירתו, נכון? יש לכם פה שירות ויקיפדיה, 89 והארי
38,
בסדר? וברוך השם שלא חיסר לא מזה ולא מזה, ואנחנו זוכרים את שניהם גם היום למעלה מ-400 שנה שהם אינם שניהם. כותב הארי בספרו אוצרות חיים, וזין אותיות הם כלים לזון שהם שבעת מלכים, ו-15 האותיות הם כלים דאבא ואימא, כי יותר גדולים הם אבא ואימא מכל זכר ונקבה. וסימן אותיות אבא ואימא הם י"ק, כי אבא ואימא גם כן הם סוד י"ק שבשם קנודה, ואותיות הזעיר הם שבע והם שעטנז גץ. האותיות הללו הם ייצוג לקומה נמוכה, קומה של גילוי אלוקי מוגבל יותר, פרצוף של זעיר אנפין, זעיר אנפין בעברית זה פנים קטנות, לעומת פנים יותר גדולות, גילוי אלוקי יותר. אז והוא פה ינסה להסביר לנו על המשמעות של כל אחד ואחד, וזה הטעם שאלו האותיות של שעטנז גט צריכים זיונין ותגין ג' תגין על כל אחד ואחד מהם, כן? ולמטה הבאתי מטעמי המצוות פרשת האזינו, שרבי חיים ויטל מעיד לנו שהארי בעניין ציור התגים שעטנז גץ, בדק חיה, עוד רגע נגיע, היה מחמיר מאוד. מה זה בדק חיה? מה זה האותיות הללו? כמה תגין הן צריכות? אחד. ספיק לו ככה.
אפיל.
כן, קטן כזה, מינורי, אקדח. הוא לא, אין לו מטול. קטן, לא נגבי, סלח לי, קטן כזה. נכון ככה, שיהיה משהו לצאת איתו. אבל אתנס גץ, וואי וואי, יש לו שלוש קנים מלווים שם כל אות. זה הסיפור. ובאותיות בדק חיה הם צריכים תג אחד לבד על כל אות מהם, ואוכל מספרת אין להם שום תג. האותיות א' ו' כ' ל' מ' ס' פ' ר' ות' אין להם שום תג. אלה, כן? עכשיו זה מעניין לחשוב קצת לרגע בראש של מחנכים. בסדר? כנסו כולם לרגע לראש חינוכי. אתם משחררים עכשיו, אתם מדריכים בישיבה, כולם מסיימים עכשיו שמינית. יש טיפוסים שהם מבחינת שעטנס גץ, הם צריכים ככה שלוש תגין עליהם, ואתה כל יום צריך להתפלל עליהם כולה אי ואולי שעברו את העולם הזה. הגשר עצר מאוד, הם עליו כבר. יש כאלה, תן להם מקוצרר וזה בסדר, זה בדק חיה, אתה בודק שהם חיים, זה מספיק. ויש את אלה שאוכלים מספרים, כן? הם הסתדרו, הם לא צריכים תגבור במתמטיקה, לא צריכים שום תג, שום, הולך בטוב, אוכל מספרת. ככה הארי נותן לנו את ההגדרות. וגם למה נשתנו אלה אותיות משאר האותיות שאין בהם שום תג? אוקיי, השאלה היא מה מאפיין את האותיות הללו שזוכות באותם תגים. מה זה השעטנז גץ? אנחנו עד עכשיו, מה אמרנו? ציטטנו מהמשנה ברורה, סימן למדבר, שהביא בשם ספר הטיול, איגרת הטיול של אחיו של המהר"ל, שהסביר לנו שזה אותיות שלא פשוט להם בחיים. זאת עזרה. זה בעצם העזרה שנותן האותיות לאותיות הללו. אוקיי, תסביר הארי, העניין כי זין אותיות של שעטנז גץ הם סוד שבעה מלאכים שמתו, ולפי שמהם ניתבו ויצאו הקליפות כנודע, לכן האותיות אלו הם צירוף שטן עז גץ. פירוש שהם חוזק ותגבור את עוז הדינים העזים אשר מהם נעשה השטן שהם הקליפות. כל אות בשעטנז גץ היא ייצוג לשבעת המלאכים שנפלו, שנשברו, שמתו. שבירת המלאכים, דיברנו על זה אפילו שבוע שעבר, נכון? שמופיעים בפרק למדבר בפרשת שלח בספר בראשית. רק המלך הרביעי, המלך השמיני סליחה, שזה הדר, שמופיע אמרנו גם איפה שהוא גר, שם אשתו פעור, בת מטרד, בת מי זהב, דיברנו כבר על החמות, מיטבל, אשתו שם אירופאו, שם אשתו מיטבל, בת מטרד, בת מי זהב. ואלו שבעת המלאכים שנופלים, כל אחד מהם ייצוג של האות הזו. וכבר נודע מה שאמרו, כי אלו עדיין מלאכים נצוצים להזדריכו, כי היו אומנה דהתקדש בפרזלה ואפיק זיקין לכל סיטרין. וזהו גץ, כמדה תמר גץ היוצא מתחת הפטיש. יש פה את השבירה הזאת, מלאי אש המלאכים הללו שנשברו. ונדלג קצת, נמצא שהם חסרים בחינת ג' אורות עליונים שהם אוזן וחותם ופה, לכן נשברו הפנים והאחוריים שלהם, ואלו הם בחינת ג' תגים שיש על כל אות ואות מאלו ואלו, הם בחינת שלושה תגים שיש על כל אות ואות, כי אלו מורים על הסתלקות האור והדרום מן הכלים. כלומר, בעוד המהר"ל דיבר על התג, שזה אומר לנו שאין דבר מעל, הגבוה ביותר, הכתר, הייצוג, שאין ייצוג גבוה ממנו, אומר הארי להפך. זה בא לומר לי שהיה פה משהו הרבה יותר גדול. היה שמח לפני שהאותיות הללו נולדו, אבל הם הגיעו לפה נשמות מקומטות, הגיעו לפה אחרי משברים מאוד גדולים, והתגים האלה מרמזים שפעם היה פה הרבה יותר גדול. תפיסה הפוכה לחלוטין מהמהר"ל, כי אלו הם מורים על הסתלקות האור ודרום מן הכלים שהם האותיות, ונשאר האור למעלה מהם ולא בתוכם. כלומר, יש אור הרבה יותר ניסה ונשגב ואינסופי, שלא הצליח להיכנס אל האותיות. זה נקרא בשפה של הארי אורות אחף, אוזן, חותם ופה. נשאיר את המילים האלה איך שזה, לא ניכנס הרגע מה זה אומר אורות אחף. אבל מה שאני מבין שיש פה ניסיון לזכור שפעם היה אורות אדירים שלא הצליחו להתקלל נכון באות הזאת. ממילא אל תחשוב שהאות הזאת מכילה הכל. מה פתאום? יש עוד אין סוף שניסיתי להכיל ולא הצלחתי, ואתה גומר רציתי, כן? לכן כשעושים גרפיטי אתה רואה ככה, צריך ללמד את עושה הגרפיטי, בעיקר שזה נושא נוגע לעניינים של רומנטיקה, לשים תגים. מאיטל אני אוהב אותך, דקדק לפני זה איפה אתה צריך לשים תג. יש עוד הרבה מעבר שהוא לא הצליח לשים, נכון? התג זה ייצוג הפוך לגמרי ממה שדיבר המהר"ל. אין סוף שלא הצליח להיכנס לסוף. יש קומות הרבה יותר גבוהות מהאות הזאת, אלא שלא הצלחתי להכיל. אוקיי, אז אני אומר לך, תדע עכשיו, יש טרגדיה אדירה באמת בתחושה הזאת שניסית לומר, יש איזה אור שלא הצלחת להביא אותו במילה הזאת, באות הזאת. כן, ילד לומד לדבר ופתאום האין סוף הופך להיות מילה אחת קטנה מוגבלת. כן, כל האורות זה אור עם הרייש הקטנה הזאת כמו מתג. אתה מאבד אין סוף מהאפשרויות כדי לכונן שפה. כלומר, כדי לייצר סדר בעולם אני מוכן להפסיד, בסדר? אם אני לא מוכן להפסיד, זה אומר שאין לנו יכולת תקשורת. בשביל יכולת התקשורת, בשביל הקומוניקציה האנושית שמתרחשת בינינו, אני מוכן לאבד את האינסוף בשביל הגילוי שיתרחש מתוך הסוף. כלומר, אני מניח שאינסוף שלעצמו הוא דבר ששווה לאבד אותו עבור אינסוף שמתגלה מתוך הסוף. אבל מה שאני רואה כנגדי זה אות מוגבלת שלא הצלחתי לטעון אותה בכל המשמעויות האינסופיות, שזה קיים רק כשאדם לבדו. כן, יש תיאור יפה במאמר השפלות והשמחה של רבי איזיק מעומל, שהוא אומר שאדם לבדו אינו זקוק לשם. חשבו שאתם חיים בעולם בלי שם, בסדר? זה כל כך חלק מאיתנו, נכון? זה מודה אני לפניך. רגע, מי זה אני? נזכרתי, זה השם שלי, שאגב אף פעם אנחנו לא בחרנו. מילא אישה, יש עדיין נשים כאלה שהיא מתחתנת עם בעלה והיא לוקחת עם האיש שלה והיא חולקת איתו את השם משפחה שלו. יש עדיין, זה מוצר נדיר בימינו אנו, אבל יש כאלה נשים מבטרת על השם שלה מהבית, לוקחת השם משפחה שלו. כלומר, היא בחרה בו, אז היא בחרה גם בשם משפחה. גבר נבח לא בחר את השם שלו, לא בחר את השם משפחה. סתם, שימו.
כל
אפשר לשנות, אה? טוב. אבל אני לבד, אני לא צריך שם. השם זה בעצם ייצוג לכך שאני נמצא באינטראקציה. נכון? במקום, והוא מתאר את זה תיאור נורא יפה, במקום שאני אושיט את ידי כל הזמן כדי לקרוא לך, אז הוא אומר, איתן. ואז, שם לב, במקום שאני כל הזמן ירוץ לכל העולם. השם זה בעצם האופציה של יותר משני אנשים או יותר מאדם אחד ליצור זיקה שפויה שלא כל היום תלווה בנגיעות. תחשבו על זה שהיה אולם של 100 או 200 איש בלי שמות. איך זה עובד? אתה אומר, היי אתה. זה נורא משעשע, כן? אפשר לעשות מערכון, אבל זה נורא לא שמיש, לכן יש שמות בעולם. ממשיך הארי ומדבר על משמעות הנקודות. כי הנה הנקודות הם האורות הראשונים שיצאו בתחילה, והאותיות הם הכלים. הניקוד, בסדר? צריך ככה לתפוס את זה. הניקוד זה האור שלפני האות. כלומר, שאני רואה את שם הוויה, לפני זה אני רואה את הניקוד, לפני שאני רואה את השם אפילו. ולכן יש לנו אותו שם הוויה בכל כוונה שאנחנו מכוונים, אבל הניקוד משתנה, שזה בחיריקים, זה לא בקמצים. בוא נגיד את זה אחרת בשפה יותר ברורה, המוזיקה. המוזיקה קדמה למילים שאני אומר. הניקוד. לא, שאני פוגש אדם, אינטונציה, המימיקה, לפני שאני פוגש אדם, ומה הוא אומר, אני פוגש מערכת שלמה של מסמנים שהוא שילח אליי, במודע או שלא במודע, וזה לגמרי לא רלוונטי, שאני פוגש אותם קודם. שהוא מושיט לי את היד ואומר, שלום, מה נשמע? איך הוא מושיט את היד? איך הנוכחות שלו פה? איזה דינמיקה מתרחשת לפני השפה? ומינו רעיון עבודה. כמה משמעותי המוזיקה הזאת שמתרחשת בין המראיין למרואיין, וכמה מעלה או לא מעלה הדיון ביניהם. יש משהו באיך הוא יושב. איך אדם יושב? וכידוע, אפשר ללמוד את זה ולתרגל, לא כידוע, לא תמיד עוזר.
זה רפור. רפור.
נפור ירפא.
שבר
לזכור
איזה שתפס את השוטר.
כן, אה? זה אגב גם מעניין, הדינמיקה בין שוטרים וגנבים, מבחינה הזאת שתופסים אותך ומשטרת התנועת על תקן הגנב, כן? איך עכשיו התנהלו היחסים? זה יכול גם להשפיע על כמה הוא רושם בסוף. בסדר, איזה מוזיקה יהיה למעט מילים שהוא שואל אותך, הוא באמת לא צריך ממך הרבה.
אז מה יהיו הטעמים?
אוקיי, אז הטעמים, הניקוד, הם האורות הראשונים שיצאו בתחילה, והאותיות הם הכלים, ואחר כך שנשברו הכלים, נתפרדו איש מעל פני מתו. והאורות נשארו מבחינת תגין על האותיות, שהם הכלים. כלומר, הניקוד, שזה כבר, אני עוד לא מגיע לטעמים, זה בסדר? אני לא יכול לכתוב את זה, לא יכול לכתוב את זה בספר תורה. אלא, איך, מה אני כן יכול לכתוב? את שארית הניקוד שיהיה תגים. שארית האור הראשימו שנשאר במציאות מהאור, זה התגים שעל האותיות. ולכן תמצא כי הטעמים יש בהם הוראה בהוצאת הבל הפה. כן? הנה, אחרי הניקוד הוא מגיע לטעמים. כי ניגון פרטי לכל טעם וטעם בפני עצמו בהוצאתו מן הפה ולחוץ. וכן בהנקודות יש להם הוצאת הברה. א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א- כלומר, המוזיקה זה הדבר המשמעותי בעצם בדינמיקה. שאני שואל, מה נשמע? אני יכול לתרגל כמה מובנים של השאלה מה נשמע. יכול להיות מה נשמע שאני מאשים, כמו מה נשמע איתך? איפה אתה? לא רואים אותך? קבענו? איחרת? אני יכול מה נשמע? מלא רגש, מלא לב, מה נשמע? משהו שמגיע ככה מלמטה עם מבט שפל, נכון? מה נשמע מלמטה? מה נשמע מלמעלה? ויש גם מה נשמע מהאמצע. מה נשמע? יש מה נשמע שמחכה לתשובה, יש מה נשמע שלא מחכה לתשובה. 99% מה נשמע הם לא מדמיינים שיש תשובה, נכון? יש מה נשמע אחד מתוך 100, אה? זה מה נשמע, מה קורה, איך המרגש, כן, על זה הדרך. אני לא באמת, זה במקום להגיד שלום, נכון? אבל יש מה נשמע שמישהו באמת מצפה לתשובה. כן, האם מותר לאבל, יש רמה על זה, האם מותר לאבל, האם מותר לשאול אבל לשלומו? מה עושה אבל, נשאל הרמה, ששואלים לשלומו. כלומר, שאלת השלום היא בעצם הוצאה של אדם מהלבד שלו, מהייצוג של האבלות. זה היכולת לגעת, שהמה נשמע הוא האחוז אחד הבודד שבאמת אני רוצה לגעת. ולכן תמצא, זה ראינו, והטעם הוא לפי שבחינת הטעמים והנקודות הוא בזמן שהאורות בתוך הכלים. ועכשיו ציור ויזואלי נורא נורא חזק. הטעמים והנקודות הוא בזמן שהאורות בתוך הכלים, ולכן הם נרגשים ומתנענעים בעת קריאתם. דמיינו אות שבתוכה יש ילד והילד הוא בעצם הטעם והניקוד, הוא המוזיקה, כן? לכן אומרים תמיד להשמיע שילד בהיריון מוזיקה. אתם רואים נשים, אין להם זמן למוזיקה. מתי היא שומעת מוזיקה, הולכת לתו, מורידה שם, תן לי משלוח הביתה של דיסקים, הריון. אמרו לה שהוא חייב לשמוע מוזיקה. רוצה ילד עם אנרגיה אירית, זה דבר אחד, יש מוזיקה ככה יותר קצבית, יש טורקית, משהו אחר לגמרי, זה לא אירי, זה כלים אחרים, זה ילד אחר. מה שתשמיע לו ככה הוא יצא, כמעט ככה, בסדר? תלם זה איכותי, מזויף, יש עוד כמה מקור. בכל מקרה, הטעמים והנקודות בתוך האות מתנענעים, כן, כמו מנענעים את האות בעת קריאתה, יענתי על ידי הניגון והקריאה מהירים בתוך הכלים שהם האותיות. אבל התגין הם מורים על זמן היות האורות על גבי האותיות מחוץ להם, שאז אין לאותיות שום נדנוד ותנועה, כי רוחניותם נסתלק מתוכם. אוקיי, הטעם והניקוד זה מציאות, זה אור כל כך גדול ביחס לאות, שאי אפשר בכלל להכיל את זה בתוך האות. מה כן אפשר? להגיד שיש את המוזיקה הזאת שאני לא יודע איך לקייל אותה נכון באות, וזה הייצוג של הטאג. הטאג אומר יש באות הרבה מעבר למה שאני יכול למסור לך. הטאג אומר עומדים עליהם מרחוק, שנייה, התגין הם הורים על זמן היות האורות על גבי האותיות מחוץ להם, שאז אין לאותיות שום נדנות ותנועה, כי רוחניותם נסתלק מתוכם. אמנם עומדים עליהם מרחוק להעיר להם הערה מועטת כדמיון התגין העומדים זקופין על האותיות ולא בתוכם, זה אומר לך, תשמע, יש פה משהו מעבר, שזה הטעם, שזה הניקוד, אני לא יכול להכיל אותה, אבל יש, תדע שיש. כלומר, האות היא הייצוג התחתון ביותר, והטג מורה שיש פה סיפור הרבה יותר גבוה שאין בכוחי לחשוף ולהיחשף, אבל צריך לדעת. צריך לדעת שאני פוגש את הזולת לראות שיש עליו טאג, יש את הטעם והניקוד שאני לא יכול להכיל. כמובן מסוים, מה שאני, האדם יראה לאות, והקדוש ברוך הוא יראה לטעם ולניקוד. לכן כותב רבי נחמן בחיי מוהר"ן, שאם אנשים היו יודעים את התורה שלו עם הניקוד והריקוד שלה, הכל היה, הבחירה החופשית שלהם הייתה בטלה. פעם מסוים זה מפגש כל כך כל כך נוכח שאי אפשר בכלל להמשיג אותו, אלא שלרוב זה מה שנשאר. כלומר, יש להניח שאחרי שאדם ישמע את כל השעה ורבע שאנחנו מדברים עכשיו, זה די מהר יסתלק מתוכו, ברוך השם יש הרבה טרדות, מה יישאר אם בכלל? זה המוזיקה, זה הדינמיקה, זה מה שלא הצלחנו להביא בתוך האות, כלומר מה שלא נאמר. והזיכרון, לא פעם שאנחנו זוכרים אדם שנפטר והיה ודיבר כל כך הרבה ודיברנו איתו כל כך הרבה, עכשיו מה נשאר? המוזיקה. אין לחזור בכל? לחזור זה בעצם זאת המוזיקה, החזרה. מעניין, פעם היה פה יהודי שהוא היה תלמיד של הרב אלישיב, שמעת הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, והגיע שלמדנו בישיבה פרק הבא במחתרת, אמר תגיד איך החבר'ה פה לומדים בלי ניגון, קוראים גמרא? אז אמרתי לו מה זאת אומרת? אז אמרתי שמע, לכל סוגיה יש ניגון. אומר איזה סוגיה? אתם הבא במחתרת, הרב אלישיב יש הקלטות שלו על הבא במחתרת. איך הרב אלישיב היה? עכשיו אם אני אשמיע את זה בשניכם זה משהו כמו הבא במחתרס אין לו דומים, זה הפתיחה. עכשיו הבא במחתרס אין לו דומים, משהו זה המוזיקה. לא, אבל מה שהוא בעצם אמר זה שאיך אפשר ללמוד בלי איזה, בלי מוזיקה, רק עם אותיות. זה נורא הולך איתי שאנחנו לומדים, האם אנחנו לומדים עם ניגון או רק עם אותיות, מה שכתוב אני יודע, כן? והמוזיקה זה היכולת הזאת להגיד שגם שאני תפסתי יש פה הרבה מעבר, יש פה משהו שדווקא המוזיקה שלא מצליחה להיכנס לאותיות היא זו שמניעה בעין את הגוף. אתה שומע מוזיקה טובה, אתה לא יכול להישאר במקום. זה אפילו יקים, יש להם היתר לקום, לא יכול להישאר במקום, אין מה לעשות, זה מוזיקה טובה, נכון? אנחנו אוהבים מוזיקה שנוגעת לנו בגוף. בגוף אנחנו מבינים מוזיקה טובה שהיא לעולם נמצאת מעל האותיות והיא לא יכולה להתקייל נכון בתוכה. לכן הרבה פעמים שיש מאבק בין אות לאות, אי אפשר לפתור את האותיות אלא עם מוזיקה. כן, את הסיפור שסיפרנו שאדמור הזקן מחבד מגיע לשקלוב, מעוז של מתנגדיו, כולם מכינים לו שאלות. עכשיו איך הוא יכול להתחיל, ואלה יתחילו לראות בו שאלות והוא יענה, לא ייגמר. הוא מתחיל את הניגון, וזה אנחנו בדיוק בזמן הזה, ניגון מתן תורה. ניגון חבדי חשוב, ניגון מכוון, ודרך הניגון השתמטו מהם כל שאלותיהם. כך כתוב. הוא לא נתפס במחשב. לא נתפס. לא מגלים. הם מתנגדים, הם לא משחררים מהר. כן? הניגון היה האופציה שלו להגיד, אני מדבר תורה מהמקום של התגין, שבעצם מהמקום של הטעמים והנקודות. ואותיות, אני אגיד, אתם תגידו, זה לא ייגמר לעולם. חבל. עכשיו, כל מציאות שאנחנו פוגשים, אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים שיהיה פה מפגש של אותיות, שזה לרוב המפגשים שאנחנו מפגשים בחיי היום שלנו, מפגשי אותיות. או שאנחנו מבקשים יותר. אנחנו מבקשים מפגש עם הטעמים, עם הנקודות. כשאדם אומר, זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי, לזאת עיקרי, לזאת כי בה אני מזהה את הנקודות והטעמים. לזאת ולא לאחרת שבה היה רק אותיות. זה הבקשה שאיש מבקש אישה ואישה מבקשת איש. ולכן אנחנו, עיקר העניין בחתונה זה לדבר בשפה של מוזיקה. לכן דבר הכי חשוב זה לא איפה ולא איזה רב ולא מי הצלם. כל זה זה אותיות. איזה להקה, איזה תזמורת, איזה בעל מנגן. כן? סיפר לי פעם הרב דודקביץ' שהוא מקבל המון הזמנות לחתונה, לחופות. שאלתי אותו, איך אתה יודע למי ללכת? הוא אומר, אני שואל, מי התזמורת? מי מנגן? אומר, אני רוצה להגיע לחופה, שיקרה משהו. ככה, יש לי כל שבוע, תחשבו שאדם מקבל הזמנה ל-10 חופות בשבוע. משהו לא יעשה, זה שיגעון, אי אפשר. דרך המוזיקה, בסדר? כל הבחירות שלנו, בחירות דרך הטעמים והנקודות. כמה אנחנו מוכנים להיסחף עם הטעמים והנקודות, וכמה עם האותיות. עכשיו, הצד השני של מה שאמרתי, זה שהאותיות מאזנות את הטעמים והנקודות. כלומר, היסחפות על, רק על הגל של הטעמים והנקודות, בלי הקשיחות, הפקטואליות של האות, ממילא זה לאבד את המציאות. מתאווה השם להיות לו דירה בתחתונים, באותיות עצמה. אבל שאנחנו, רגע לפני ההכרעה על האות, אנחנו מנסים לשמוע את הקולות והברקים ששמענו בסיני, את המוזיקה. עכשיו ננסה על גבי, זה עכשיו שלב שלישי, אחרי שראינו את הסיפור מהגמרא, והצבנו את המהר"ל מצד אחד שדיבר על התגין כמציאות של כתר שאין מעליה דבר, הארי כנגדו, כן, שניהם בני אותו הזמן אמרנו, המאה ה-16, דווקא הכתר והתגין מייצגים מציאות אין סוף שלא הצליחה להיכנס לאות. נראה עכשיו את רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שער ב' פרק ט"ז, שיעסוק בשפה הזאת ויקח אותנו לשלב הבא, ונסיים ברב קוק בספר שנקרא ריש מילין, ספר שמקובל לומר שגם מבינים גדולים בתורת הרב יש להם שם רשות לא להבין, עד שפעם שמעתי מפרופסור שלום רוזנברג לברך אותו, כן, הוא עכשיו בן 80, מחר בן 80 נברך אותו ומזל טוב לגבורותיו. אז הוא אמר באחד השיעורים שיש אולי 5 אנשים שהבינו ומבינים תריש מילין, ואחד מהם זה אני. אמר זהו, לא, זה כבר לא מעשה שלו, זה מספיק. אז כן, ועם 2 הם אני ובני. אבל אז נסיים בריש מילין ונרצה להראות איך ריש מילין אינו אלא ביאור לספר אוצרות חיים שער הנקודים. בסדר? עכשיו רב חיים מוולוז'ין: כי ידוע שנפש האדם בכללה היא כלולה מג' בחינות פרטים, והם נפש רוח נשמה, שהם עצמם הג' בחינות מעשה, דיבור ומחשבה. כלומר, הנפש היא המעשה, הרוח היא הדיבור, והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. הרוח זה הדיבור, ומחשבה זה הנשמה, שזה כל האדם. כל האדם זה המחשבה, דיבור ומעשה. וגם בכל תיבה יש ג' בחינות מעשה, דיבור, מחשבה. אוקיי, לא רק באדם, אלא גם בכל תיבה, בכל מילה, בכל יצירת קשר יש את הדינמיקה הזאת של הנרן, והם אותיות ונקודות וטעמים. כמו שאמר בהקדמת התיקונים בדף זין, טעמי עינון נשמתין. הטעם זאת הנשמה, כן? זה המוזיקה שאני אומר. איך אני אומר את מה נשמע? איך אני שואל איך היה היום? איפה אתה בחג? שאלה פשוטה. זה יכול להיות שאלה מלאת קרבה, זה יכול להיות שאלה מלאת גערה. איפה אתה בחג? כאילו, אני צריך יותר דרמות. רגע, אני מעלה אותה. איפה אתה בחג? אבל עוד קצת, המקום שתובע ממך משהו, נכון? אז המקום הגבוה ביותר, שזה המחשבה, זה מקביל לטעמים, זה הנשמתים. הניקוד, שזה כבר מוזיקה יותר מוגבלת, זה הרוחין, זה הרוח. והאותיות זה הנפש, האות זה הבסיס. יש אנשים שתן להם להיות מהרוח ומעלה, שצריכים לדבר באותיות, הם לא שם, נכון? ויש להפך, אנחנו רוצים פה לקבל תורה, שעליונים יורדים מטה ותחתונים עולים מעלה. זה לעבוד עם כל כוחות הנרן, ולעבוד גם עם הטעמים, גם עם הנקודים וגם עם האותיות. האותיות מבחינת מעשה, כי מציאת אותיות גרדה בלא נקודות אי אפשר שיהיה לה בחינת מעשה. היינו מעשה הכתיבה, כמו שהיה כתובים בספר תורה בלא נקודות, כי בדיבור אי אפשר להוציא מהפה אם לא על ידי צירוף הנקודות אליהם. לכן האותיות לבד בלא נקודות נקיים בחינת נפש ובחינת מעשה. כידוע, יש משהו נורא בסיסי באותיות בלי הדינמיקה, בלי הניקוד. הנקודות הם בחינת רוח שלהם, שהנקודות באים עם האותיות על ידי הדיבור של האדם, שהוא בחינת רוח. הדיבור זה כבר לתת את האינטונציה, זה לא רק מעשה. כלומר, יש אנשי נפש שאצלם המרחב הוא רק של עולם המעשה, ויש אנשי דיבור. ברוך השם שלא כולם צריכים להיות אנשי מעשה. תחשבו שהייתם צריכים, אני חושב על עצמי, אם אני הייתי צריך לבנות את הבית שלי בידיים שלי, אז סכנת נפשות להיכנס לשם. אז אני מדבר, וככה אני ממשיך אורות והבית נבנה. בסדר, כל אחד יש לו את היכולת שלו, צריך לדעת במה אתה טוב. אם אתה טוב באותיות ותשקיע יותר מדי בטעמים, חבל קצת על הזמן. צריך לדעת, אתה טוב ברוח או אתה טוב בנפש, ולראות איך אני עובד נכון עם שאר הכוחות שלי, אבל מה הבסיס שלי? וכל נפש, הרמח"ל כותב על זה בכלך פתחי חוכמה פתח למד א', וכל נשמה יש ממנה אילן גדול. אבל איזה סוג, איזה עץ, נכון? צריך ללכת לבעל השדה שיגלה
איזה עץ אני.
כמו שיקר חיות האדם על ידי בחינת הרוח שבו, שבצאת ממנו הרוח הוא מת, אף שחלק מנפשו נשאר עדיין כידוע, כן עיקר חיות תנועות האותיות הם הנקודות שבלתם אי אפשר להוציא האותיות מהפה. האות זה הגוף, יש אנשים שהמפגש שלהם עם המציאות זה הגוף, זה החומר, הוא רואה מציאות, הוא רואה קודם את הממדים הפיזיים, החומריים, הנפשיים שבה. יש קומה של הדיבור שזה על גבי האותיות, כן? שזה הנקודות, שזה מעבר לחומר, שזה הרחנת החומר, שזה הרוח. כמו שאמרו בתיקונים, המשכילים אילן נקודי יזהירו דנהרים באתוון, המשכילים יזהירו בזוהר הרקיע, זה איך אפשר להאיר את האותיות, איך הכוח של הנקודות יכול להאיר את עולם המעשה, עולם האותיות. והטעמים של התיבות הם בחינת המחשבה וכוונת הלב, שהוא בחינת הנשמה כידוע, נכון? הטעם של הדבר. מה זה שאני אומר אין טעם? יש אוכל אבל אין לו טעם, לא טעים. מה זה אומר? שזה אוכל בלי נשמה. לכן רב צדו כותב באחד המקומות שאם אדם לא אוהב משהו, ילד לא אוהב אוכל מסוים, חצי עולם שונא חציל. למה? אומר רב צדו, כי הוא מרגיש שהוא לא מצליח לתקן את האוכל הזה. יש אינטואיציה מאוד חדה ורגישה לילד, והוא מרגיש שבתוכו הוא לא מצליח לתקן, אחרת איך הוא יודע לא לאהוב חציל?
בגלל
שהוא נראה.
נראה.
אז מה קורה בגיל מסוים שפתאום אז אומרים שמשבר גיל ה-30 הפיצוי עליו זה מתחילים לאהוב חצילים? מה פתאום קרה? יש מאכלים מסוימים שקשורים לגיל. תעשה לרגע איזה רענון אצלכם, תנסו להיזכר במאכל שלא אהבתם בעבר ולאחרונה, ככה שנים אחרונות אתם בידידות. אתה אומר הפוך, לא 30, גיל 20, את השלב של הקפה, אתה נותן לבירה, פה תעצרו פה. לא, אבל זה מעניין, כן? יש את השלב של הקפה, יש את התה, אני חושב לפני זה שוקו, באבולוציה הרוחנית שוקו, תה, נכון, שוקו נפש עסוק בתיקון דה שוקו, תה רוח, קפה נשומה, בירה חיה יחידה. כמו פעם אחד הלכתי בוויסקי יחידה וודקה, הלכתי בנחלאות, אחד אמר לי בוא, יש אצלנו שיעור בעין יעקב. אני אומר לו, תגיד, מה בדיוק? איזה סוגיה? הוא אומר, תמיד אוהב את הסוגיה. אני אומר לו, איזה? הוא אומר, יעקב ראשי תיבות, יין, ערה, קוניאק, בירה. ויש אצלנו כאלה שזה במקום הבירה בסוף ברנדי.
יש יעקב עם...
יש עם תגיד.
מלא.
כן, כתיב מלא, כבר. ויפה. עכשיו, המקום הזה של השייכות הנפשית למאכל, אומר רב צדוק, קשורה גם למבנה של הנרן. זאת אומרת, לתת תפריט, תחשבו על תפריט לפי מבנה הנפש. אין כדי כך. במובן מסוים, האוכל נתפס פה כייצוג לעולם רוחני. לעולם רוחני. לכו לחמו בלחמי, ושתו יין, מסכתי. אדם לא יכול ללמוד קבלה עד שהוא מילה פרסו בשר ויין, שעשו פוסקים, נכון? יש פה החלקים בתורה, נשמת התורה, יין התורה, זה ייצוג של אוכל, זה לא בכדי. ימשיך רבי חיים מוולוז'ין, והטעמים של התיבות הם בחינת המחשבה וכוונת הלב, שהוא בחינת הנשמה, כי הם תנועות והנהגת הנקודות והאותיות ונטייתם לאיזה צד שהוא דבר התלוי במחשבה בשכל, ולכן נקראים טעמים. כמו שהטעם והפירוש של כל עניין כהוא השכל הנסתר שבעניין שמתוכו יוכל האדם להבינו, הוא מביא מהתיקונים, והתוון עינון לגבי נקודים כגופה לגבי רוחה, ומנד הנקודיני הוא נפש נשמתה היא כתר על כולו ומנה כתרים דהינון תאמן תנועה נקודין ואותיות והיא תליה במחשבתה ונקודין תליה באמירה ועטבן בעשייה מה שאמרנו העשייה קשורה לאותיות הנקודין תלויים באמירה ומה תלוי במחשבה הטעמים בעצם נפש רוח נשמה זה מקביל לאותיות שאני פוגש לכן אתם מבינים למה הבעל שם טוב והמגיד עסקו כל כך הרבה באותיות נכון? תפילה איך בעצם מגיעים לראשית של האותיות ולהגיע לראשית השתלשלות הנפש מאיפה? מה קור חוצבה של הנפש? והדיבור בעצם הדינמיקה שיש בין אדם לזולתו היא בעצם היכולת של הנפש למצוא זיקה בינה לבין מה שנדמה כחוץ לה ולכן העובד האמיתי בכוונה רצויה מכוון לשפוך ולדבק יחד בתפילתו כל הגימל בחינות נפש רוח נשמה אשר נפשו כלולה בהם כן שאני מתפלל אני צריך להביא את כל הנרן שלי רוב התפילות שלנו מכילה מאיתנו לרוב זה תחתית לנפש במקרה ביום טוב יום יפה תחתית לנפש אנחנו רואים רק אותיות אנחנו רואים רק מה עוד צריך להגיד אנחנו מבקשים אומר רב חיים וולוז'ין שהתפילה תהיה חיבור של כל הנרן יש לנו גם את הטעמים יש לנו גם את הנקודות שבעת שמוצאים מפיו כל טבע מהתפילה שיש בה כל הגימל בחינות נרן באותיותיה ונקודותיה וטעמיה התעצם בתואר ליבו בעוצם התשוקה לקשר ולדבק על ידה ממה אתה למעלה בסדר המדרגות נפשו ברוחו ברוחו בנשמתו ויעלו כולם לשורש אותה הטבע בעולמות העליונים החיבור שלי אל האותיות בצורה מתוקנת אל הטעם והניקוד ועוד זה חיבור שלי אל הנרן שלי וממילא היכולת שלי להתחבר כביכול אל הנרן דלעלה למציאות העליונה אל הנפש העליונה וזה העניין שאמרו בתיקונים המשכילים עינון דעיל בעון צריך להשתמדוע בצלותה איך סלקה בהתוון ונקודי טעמי וכו' אם נסכם מה שאמר רבי חיים מוולוז'ין מה זה תגין? מה אמר? חידון מה זה תגין? לא אמר לא אמר כל מה שאני יכול לתפוס זה האות והטעם והניקוד זה הנרן מה זה בעצם התג? זה הדבר שעליו אני לא יכול לדבר עכשיו זה כבר תפיסה שלישית זה לא מערל ולא הארי אני אפילו לא יכול לדבר על המהות ולומר שיש מהות מעל זה הלחישה זה הסוד הלא נאמר רגע לפני שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה הוא מדבר על מערכת שמקיפה את האות הזאת כן, זה עולם של החיה והיחידה שאדם בכלל בתפילה פשוטה לא יכול להגיע לשם ויחידה ליחדה חושענה זה המקום שבעצם קרוב לארי יש פה תג אבל אי אפשר בכלל להגיד מה היה לפניו איזה אורות לא נכנסו שמיוצגים בתג הזה זה המקום של האינטואיציה שיש פה משהו שמעבר לנפש רוח נשמה מעבר לאותיות, תגין אותיות, האותיות, הניקוד והטעמים, אבל רב חיים בכלל, חיים וולוז'ין בכלל לא מדבר מה זה התגין. אוקיי. הארי טוען שיש אורות, שנקראים אורות אוזן חותם פה, אורות אחף, שלא הצליחו להיכלל נכון באותיות, יש שבירה, והתג מייצג אור ספציפי ומסוים שנעדר ממנו בניגוד אליו אומר רבי חיים מוולוז'ין, אין לי בכלל המשגה לתגים, אין לי יכולת לדבר איזה אור היה ונהדר ונעלם, אלא יש הוויה בכל מציאות שאני לא מדבר עליה. המציאות הזאת, ההוויה, אולי הייתי קורא לזה האור המקיף שאי אפשר בכלל לדבר אותו, במובן מסוים שאני מכריח רעה חשובה, דווקא אותו אני מבקש, ודווקא אני, אותו אני לא יכול להסביר. נכון? ליבה לפומה לוגליה, זה האור של התגים. אני חוזר להתחלה, רגע לפני שנותן התורה, נותן לנו את התורה, הוא שם תגין לאותיות, הוא שם את המקום שאי אפשר לשים, נותן את המתנה שאי אפשר לתת, הוא נותן את הנשיקה שזה ממש המעבר להכל, זה חלל הפה, הבל הפה שמעבר לכל קניין. קניין עדיין שייך בנרן, אבל הבל הפה, ולכן ישקן עם נשיקות פיו כי טובים דודיך מיין, זה הגילוי הגבוה ביותר, הוא בעצם הוויה, הבל שקודם לכל גילוי של נרן לכל קניין. עכשיו איך כל זה או איפה בכל זה הרב קוק? אז אמרנו ריש מילין, ספר שבו הרב קוק עוסק בשפה, באותיות, במשמעות של התנתה, טעמים נקודות תגין אותיות. מקובל לומר שכמו שבעולם החסידי אישה שמקשה ללד, איזה ספר היא שמה על ראש? נועם אלימלך שמה תחת הראש. לכו בבתי חולים, תראו שם אינפלציה של נועם אלימלך. אין עדיין אינפלציה בשמות יש בנועם, אין באלימלך לאחרונה, אבל נועם אלימלך, כולם, איך אומרים? למה לא? של מרכזניקים אמיתיים, אני רוצה לעודד אתכם, שמים ריש מילין, ככה מקובלנו, ככה הרב ציודה היה אומר, ככה הנזיר היה אומר, כן? אישה שמקשה לילד, שמים שמים ריש מילין. זה ספר של הערות אדירות, ככה קובל לומר, שאין לנו הבנה בהם. זה ספר, גם נועם אלימלך, כלומר זה ספרים עם איזה הערה אדירה שכתבו אהבי ישראל הגדולים, ששמים תחת ראש לעורר אהבת ישראל, זכור אהבת קדומים והער נרדמים. אנחנו מנסים לעורר איזה זכות פה שיהיה בהקלה, שלא תצטרך את כל ההתערבות, בקלות, בסדר? זה מסורת, מציאות. מודה שלא ראיתי ריש מילין ואף אחד מחדרי הלידה שהיינו, זה רק מוכיח כמה זה עוזר, זה סגולה למעט מהרבה. אגב, זה שאלה, אם אני רוצה להפוך את מערכת היחסים של השתיקות בינינו לדיבור, לא יודע, כן, זה נראה לי מסוכן, מסוכן, נראה לי דווקא העולם שאנחנו באמת ביחד, אנחנו יכולים קצת לשחרר את האותיות, אחר כך גם את הנקודות, אחר כך גם את הטעמים, ובאמת, ואיך חיים עם אישה אשר אהבת, זה לתת יותר מקום לתגים, אבל זה לאט לאט, זה כמה שנים, בסדר? הייתם רוצים, אפשר לעשות אפילו אבולוציה כזאת להתפתחות הזוגית, אבל בהתחלה אותיות, טעמים, נקודות, רק האינטואיציה היא של התג. יש לך זמן, התגים יכולים להיות יותר בניחות בינינו, לא צריך כל כך, לא צריך לדבר כל כך. אין לי סיפור על אחד הרבס שהגיע לבקר את החוזה מלובלין, והם הלכו את כל לובלין הלוך חזור, הוא אמר, לא היה לי מפגש כל כך משמעותי כמו המפגש הזה שהלכנו חזור, הלוך חזור, ואפילו מילה אחת לא דיברנו. טוב, הרב קוק, המחשבה בכוחה החיוני שהיא עומדת בחוויון העוז הנשמתי, שהיא ממוזגת עדיין בתהום החיים העצמיים, באותו המקום העליון ששורשי הכוחות, הרעיונות, הצביונות, האידיאלים מתהווים שם, שם במקום חוסן ממשלתיים מצטיירת מעל כל הצטיירות פרטית שיוכל כל עוד כתוב ומובלט להכיל, ששם אין מקום לתקווה של הצטרפותם של אותיות להברות ומהם לטבעות ומבטאים למאמרים, לגזרות, הצעות וספרויות. אתם מבינים למה זה לחדר לידה? היולדת מתחילה לקרוא את זה. הגבול השמן מלמטה אשר נזרק בכוח תקיף ממרום שמי על עד עמקי תחתיות, הרי הוא מבקש את תפקיד הערת חייו. והרצון בנפש נפגש, רצון עליון רם וגדול מלא ואדיר מחומש בעוז יכולת ומאותר בתקיפות ציור ומפעל, ורצון קל השרוי בתוך עצמיותם של הנושאים דקי הדקים המוגבלים בגבולי מצרים, והתעוררות החיים מתחילה להופיע מתוך המילוי העליון, מתנוצצים אורות ומתוך ההגבלה התחתיתית מתבלטים נגוהים שהם מתרוממים מעל שטחי הגבולים המתוארים. קשורים הם בגופי האותיות, אבל מתרוממים הם עליהם, פונים הם אל העילוי העליון, דורשים את החירות המוחלטה, לוחמים הם את מלחמתה, מלחמת האור, מתגלים הם בתור תגי האותיות ממעל להם. תסבירו. נכון? זה ממש טוב. אז נתתי לכם סיכוי, יש עוד ארבעה. המחשבה זה הגילוי העליון הגבוה, ופה אני חושב הוא מתכוון למחשבה שמעבר למחשבה, מחשבה דמחשבה שהיא מעבר לכל אפשרות למגע, לתקשורת, להמשגה, לאותיות, לתקשורת במובן המילולי. יש מקום שהיא נמצאת במקום גבוה, תהום החיים העצמיים, המקום העליון השורשי, חוסן ממשלתה. יש לה רצון אבל ביצירת תקשורת, היא רוצה לפגוש, היא רוצה ליצור זיקה. כן, יש פה תיאור שמקביל קצת למה שרבי מאיר אבן גבאי מתאר בספר עבודת הקודש. לפני בריאת העולם היה שעשועי המלך בעצמו. בריאת העולם זה הפסקת השעשועים העצמיים והרצון לברוא זולה, לומר אתה. לכן עיקר העניין בברכה זה לומר ברוך אתה. יש אתה בעולם, יש מישהו שאומר אתה. עד שלא נברא העולם לא היה מישהו שאמר אתה. ואני אומר ברכה לפני הכל, אני מכונן את האתה. נכון, אני קם, אני אומר מודה אני, ואז ברוך אתה השם, כל הברכות, אתה, אתה, אתה. ככה אני מתחיל את היום. אני מזכיר שיש אתה.
אתה זה לא זה
בא להמיש נפלה עליו מכון טוב. ומתוך ההגבלה עכשיו הרצון הזה של של האינסוף, של המחשבה, רוצה לפגוש את העולם, רוצה לפגוש את המעשה, רוצה לפגוש, נתעבה להיות לו דירה בתחתונים, אבל הוא רוצה ולא רוצה. הוא לא רוצה להיסגר רק במוגבל, רק בקיים. קשורים הם בגופי אותיות, אבל מתרוממים הם מעליהם, פונים אל העילוי העליון, דורשים הם את החירות המוחלטה, לוחמים את מלחמתה, מלחמת האור, מתגלים בתור תגי האותיות. אז אם אני צריך, רגע לפני שאנחנו מסיימים, למי הארי קרוב ביותר? רבי חיים מוולוז'ין, מהר"ל או הארי? בתחושתי הארי. התג מייצג, כן, התג אומר יש פה משהו מעבר, יש פה משהו שאני רוצה לרמוז עליו, אני לא יכול לרמוז עליו, הוא לא חלק מהאפשרות שלי, אבל יש משהו שאני רומז עליו. אצל רבי חיים וולוז'ין אני בכלל לא יכול לרמוז.
כאילו פה בקטע האחרון הוא עושה איזה
מפגש
בין הרצון
היום הגדול לרצון
קל וזה,
אני לא יודע
שהוא
לא יקרה, נכון? הוא עושה את החיבור בין האינסוף לסוף, נכון? בין הרצון העליון למציאות התחתיתית התהומית, 70 קולות שצועקת היולדת, ואנחנו אומרים כהנחה המזמור שאנחנו אומרים עם היולדת, זה בעצם החיבור של האינסוף בסוף. אם אני אומר כמה מילים לסיום, התחלנו בגמרא, משה רבנו עולה למרום, רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, הקדוש ברוך הוא אומר לו אין שלום בעירך, נימוס היה לך, משה רבנו אומר תלמיד לא עוזר לרב, אומר לו היה לך לעוזרני, אומר אתה הגדל לכוח השם כאשר דיברת, הבאנו את הריטווה, מה זה לעוזרני? התגברות על היצר וקיום התורה. אחר כך דיברנו מה המשמעות של תגין על האותיות הספציפיות שנקראות שעטנז גץ, מה שהמשנה ברורה הביא מאיגרת הטיול, האנרגיות, הכוח המסוכן אפילו של האותיות. ואז דיברנו על המהר"ל הארי רב חיים וולוז'ין, וסיימנו ברב קוק. נאחל לכל אחד מאיתנו מתן תורה שמח, מועיל, קבלת האותיות, הנקודות, טעמים ולא פחות חשוב התגים, עזרת השם.